עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים בדף כ"ג, פרק רביעי, פרק הפאה ניתנת בעיצומה של הלכה ו'. הלימוד והישור בירושלמי מוקדשים ללוי נשמתם התורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה. יהיה לימוד הירושלמי מגן וצינה באדם לעל מדעתם, ולהמשך החלמתו ורפואתו של נתן בן רחל, שבזכותכם, בעזרת השם, יעמוד על רגליו ויחזור לימי אלומיו בתוך שאר חולי ישראל. וזה הזמן להודות לכם, החבורה הקדושה ההולכת ומתרחבת מדי יום בזכותכם. אנא צרפו יהודים נוספים ללימוד הדף היומי הירושלמי. בואו ונגדיל תורה ונאדירה. ראינו במשנה שהלקט והשיחה והפאה של נוכרי, הרי שהם חייבים במעשר. אמנם לקט, שיחה ופאה פטורים במעשר, אבל זהו דווקא בגלל שיהודי חייב להפרישה. הרי ממילא יש עליהם דין של פאה, ולכן היא פטורה ממעשרות. אולם היות וגוי פטור מפאה, הרי שאם בכל זאת הוא מפריש פאה, הרי שהפאה הזאת אין לה דין של פאה, ממילא היא חייבת במעשרות. אם אני קיבל אותה, הרי שהוא חייב להסר אותה. אלא אם כן הגוי יפקיר, וכמו כל הפקר, הפקר פוטר ממעשרות. אבל זה פותח לנו צוהר לשאלה אחרת. מדוע בכלל שתבועה של גוי תהיה חייבת במעשר? אתה דן איתי שאם הגוי מפריש פאה, אין לו דין של פאה, ולכן זה חייב במעשרות. אבל אני שואל אותך מעיקר בשורש העניין, הרי זה תבועה של גוי, ותבועה של גוי צריכה להיות פטורה ממעשרות. אומר הירושלמי, יש כאן מחלוקת האם יש קניין לגוי בארץ ישראל לפתור את תבועתו ופעירותיו ממעשרות או לא. רבי ירמיה ורבי חזקיה בשם רבי יוחנן ביארו את המשנה כמן דאמר שמשנתנו סבורה כדעת הדעה הסוברת שיש קניין לגוי בארץ ישראל לפתור ממעשרות. כלומר, אם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הרי שקניינו מספיק אלים וקניינו גובר על קדושת הארץ, ולכן הקרקע הזאת היא בבעלותו, ולכן אותו גוי פטור מהפרשות ומעשרות. אמנם בוודאי שהגוי לא חייב להפריש לעצמו, אבל גם אם אני קונה תבועה לאחר מרוח מהגוי, הרי שאני לא חייב להסר. מדוע? כי זה אמנם פירות מארץ ישראל, אבל פירות מקרקע של גוי, וקניינו מספיק חזק כדי להפקיע את דין תרומות ומעשרות של התורה. אבל מדי רבנן, חכמים תקנו שהיא חייבת במעשרות, ולכן אם הגוי הפקיר את הלקט שיחה ופאה, הרי שהם פטורים ממעשרות. אבל אם הוא לא הפקיר, הם חייבים במעשרות מדי רבנן. ברם כמן דאמר, כמו מי שסבור שאין קניין לגוי בארץ ישראל לפוטו מן המעשרות, יוצא לפי זה שהפירות שהם בתוך ארץ ישראל, למרות שיש לגוי קניין, אין בכוח הקניין להפקיע את התבועה והפירות ממעשרות, יוצא שאפילו אם הגוי הפקיר את הפירות, הרי שהפירות חייבים במעשר. מדוע? כי כמו שאין לגוי קניין בארץ ישראל, הרי יוצא שגם ההפקר שלו אין לו דין של הפקר. אם אין לו דין של הפקר, הרי שהפירות הללו חייבים בתרומות ומעשרות. ורבי אלחנן בקובץ שיעורים תמה ושואל, גם אם נגיד שאין לגוי קניין ממוני, בשביל להפקיע את התבועה ממעשרות, זה הרי לא בגלל שאנחנו פוגעים בזכות הקניין של הגוי. זה לא שאין לגוי זכות ממונית. בוודאי שיש לו קניין ממוני. אלא אנחנו אומרים, הקניין הממוני שלו, אין בכוחו לגבור על דיני יורד דעה, על דיני התורה של הפרשת אומות ומעשרות. אבל מכיוון שיש לו בעלות, מדוע הוא לא יכול להפקיר? כך תמה רבי אלחנן וסרמן בסוגיה הזאת, ויש על זה מספר יישובים, שאומנם לגוי יש קניין, ומכיוון שיש לו קניין הוא יכול להפקיר, אבל מכיוון שמלכתחיל היה דין הפרשת תרומות ומעשרות, אין לה הפקר שלו כוח לפתור מתרומות ומעשרות. בכל אופן, רבי יוסי מביא גרסה אחרת בשם רבי יוחנן, שאכן משנתנו סבורה. כדעת האומר כמן דאמר, אין קניין לגוי בארץ ישראל לפוטר מן המעשרות, ולכן הפירות הללו חייבים במעשרות מדאורייתא. ואם הגוי בא והפקר, הרי לכאורה שההפקר שלו אמור להועיל. ולמרות שאין לגוי קניין, אבל זה לא שאין לו קניין, יש לו קניין. אין לו קניין כדי להפקיע את דיני יורד דעה של תרומות ומעשרות. אבל ההפקר שלו ההפקר. אם ההפקר שלו ההפקר, לכן הפירות פטורים מן המעשרות. ברם כמנדה אמר, אבל מי שסבור שיש קניין לגוי בארץ ישראל לפוטר מן המעשרות, יוצא שכל דין הפשת ומוד ומעשרות זה רק דין דרבנן, שרי מדאורייתא הוא פטור ממעשרות, אבל בכל זאת קל, הקלו חכמים בליקוטין, חכמים תקנו שהפאה, לקט ושכחה של הגוי, הם לא חייבים במעשרות אפילו אם הגוי לא יבקיר אותם. רבי אלעזר שאל ואין לו קניין נכסים, שואל רבי אלעזר, אני לא מבין. הרי לגוי יש קניין בארץ הזאת, ואם אחת לו קרקע, הקרקע שלו. אומר הירושלמי, לה על הדה התאמרת. הקושייה שרבי אליעזר שואל, שהרי יש לגוי זכות קניינית, היא לא על הגרסה של רבי יוחנן, רבי יוסי בדבר רבי יוחנן, אלא על הדה, על מה שאמרו רבי חזקיה ורבי ירמיה בשום רבי יוחנן, שהם העמיד את משנתנו, כמאן דאמר כדעת הדעה סוברת שאין קניין לגוי בארץ ישראל לפותו מן המעשרות. ולפי זה יוצא שאפילו אם הגוי יפקיר את הפירות, הרי הם חייבים במעשר. מדוע? כי אין הפקרו ההפקר. שואל על זה עלי רבי אלעזר שאל בה רבי אליעזר אלעזר ושואל, וכי אין לו קניין נכסים? הרי יש לו קניין נכסים. אם יש לו קניין נכסים, אז הוא יכול להפקיר. מדוע אתם סבורים שגם אם הוא יפקיר, עדיין הלקט השכה והפאה חייבים במעשרות? רבי חנינה בשם רב פנחס מבאר את קושייתו של רבי אליעזר מדין הקניין הממוני של הגוי על דה רבי יוסי מקשי. הוא מביא ומבאר שהקושייה הזאת קיימת גם על דבריו של רבי יוסי בשם רבי יוחנן. כי לכאורה, לפי מה שביארנו מקודם, כל הקושייה של רבי אלעזר היא רק על הגרסה של רבי חזקיה ורבי ירמיה בשם רבי יוחנן. אבל על דבריו של רבי יוסי בשם רבי יוחנן לא הייתה קושייה. מדוע? כי גם לפי שיטתו, המשנה שלנו סוברת, כמו מי שאומר שאין קניין לגוי לפתור מן המעשרות. ובכל זאת, הפקרו הפקר. למה הפקרו הפקר? כי יש לו קניין נכסים. אז אין בעיה. השאלה לא קיימת, אבל בא כעת רבי חנינה לבאר שהקושייה של רבי אלעזר ואין לו קניין נכסים, הקושייה הזאת קשה גם לפי שיטת רבי יוסי בשם רבי יוחנן. ברם כמאן דאמר אין קניין לגוי בארץ ישראל לפותו מן המעשרות. אבל ברם כמאן דאמר יש קניין לגוי בארץ ישראל לפותו מן המעשרות. וקלו שהקלו חכמים בליקוטין, חכמים בכל זאת תקנו שההפקר שלו הוא הפקר. ואין כאן חיוב תומת ומעשרות. עלי רבי אלעזר שאל, איך אתה אומר שאין קניין לגוי בארץ ישראל? ויוצא שהפירות של השדה שלו חייבים במעשרות מן התורה, וכי אין לו קניין, הרי יש לו קניין. אם יש לו קניין, למה הקניין שלו לא יכול לגבור ולהפקיע את חיוב תומות ומעשרות? הרי התורה חייבה את היהודי ולא את הגוי, והירושלמי נותר בשאלה ולא מיישב אותה. כעת נראה בסייעת הדשמי על החזיין, אומרת המשנה איזה הולקת, כעת אנחנו עוברים לעסוק במצוות לקט שאמרה התורה בויקרא כף ג' פסוק ב', ולקט כצריך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. אבל מהו לקט? איזה הוא לקט? שואלת המשנה. מהו הלקט שחייבה אותו התורה? לשון הפני משה. עונה המשנה, זהו הנושר בשעת הקצירה, שבולין לשון אמרה פודלה, הנופלין בשעת הקצירה. גם הפני משה מבאר בנוסח הזה, רשס גורס, שבולין הנופלין בשעת קצירה. כלומר, אם יש לי שיבולת או שתי שיבולים שנופלים בשעת הקצירה, הרי שיש להם דין של לקט. שהרי בזמן הקצירה, האדם מחזיק בידו אחת בקמה, ומניף עליה את המגל בידו השנייה כדי לקצור אותה. ואחרי שהוא קצר, הוא מניח את משהו קצר על הארץ וממשיך לקצור ואורם לערמה. אם כן, אם נשרו שיבולת או שתי שיבולים בשעת הקצירה מידיו, הרי אין לקט שהם שייכים לעניים. דין נוסף היה קוצר וקצר מלוא ידו, או לחילופין תלש מלוא קומצו מן התבועה, או לחילופין עיקה וקוץ ונפל, באותו זמן שהוא מחזיק בתבועה, עיקה אותו קוץ ונפל ממה שבידיו על הארץ, הרי זה של בעל הבית. היות ומה שנפל זה בגדר אונס, וזה לא בגדר לקט מה שנפל בידיו, לכן כאן הדין הוא שזה שייך לבעל הבית ולא לעניים. דין נוסף, תוך חייל ותוך המגל. מה דינם של שיבולים שהיו בזמן הקצירה? תוך חייל ותוך המגל. כי כפי שביארנו, הם היו מחזיקים ביד אחת בקמה, וביד השנייה הוא היה מניף את המגל על מנת לקצור את התבועה. אם כן, שיבולים שנושרות ממה שמחזיק בידו מתוך הקמה, גם הם שייכים לעניים. אבל שיבולים שהיו אחר היד ואחר המגל ונשרו משם לארץ, הרי הם שייכים לבעל הבית, כי הם לא נשרו בדרך הקצירה. כנל שיבולים שהיו בתוך ראש היד וראש המגל ונשרו משם. רבי ישמעאל אומר לעניים, אבל רבי עקיבא אומר לבעל הבית. יש כאן מחלוקת, האם שיבולים שבתוך היד, האם שיבולים שהיו כנגד ראש היד וראש המגל, האם דינם כמו שיבולים בתוך היד ובתוך המגל שהם שייכים לעניים, או כמו שיבולים שאחרי היד ואחרי המגל שהם שייכים לבעל הבית. עוברת המשנה לדון בחורי הנמלים, והכלל היה, אם יש גרגירים שבקינים שבתוך הקמה, ששם התבואה מחוברת והקוצרים עדיין לא הגיעו אליה, הרי הגרגירים שנפלו לשם הרי זה של בעל הבית. אבל ואילו גרגירים המצויים בחורי הנמלים שנמצאים שלאחר הקוצרים, הרי שהגרגירים העליונים שייכים לעניים כי הם נפלו מהלקט, ואילו התחתונים לבעל הבית. ורבי מאיר חולק ואומר הכל לעניים, מדוע מסיים את המשנה מפני שספק לקט לקט? כלומר הגרגירים הללו שאני מסופק, מאיכן הנמלים הביאו אותם? האם הגרגירים הללו הם משכחה או לא? האם הם נפלו או לא נפלו? הרי שהדינים של הספיקות הללו זה כלקט. אני קוראת לשון הפני משה, חורי הנמלים דרך הנמלים, להכניס תבואה בחוריהם. אומר הפני משה שבתוך הקמה הם היו החורים שבתוך הקמה, מה שנמצא בהן הרן של בעל הבית, למה? שאין נענים בקמה כלום. שלאחר הקוצרים עבר הפני משה, שלאחר שהתחילו לקצור, ונמצא בחורים במקום שנקצר, אנו חוששים, שמה הביאו הנמלים שם מן הלקט, לכן הילקח, החיטים או השיבולים העליונים לעניים. למה? כי יש שם מן הלקט. אבל התחתונים של בעל הבית. ממשיכה הגמרא ואומרת, תני נאמר בתורה, ולקט קצירך לא תלקט, הרי שיש ללמוד את הפסוק ולא כל הקוצר בידו. כלומר, אדם שתולש תבואה בידו, אין בדין של לקט, אלא כל דיני לקט זה דווקא קצירך. כלומר, מה שאתה קוצר עם כלי, מה שאתה קוצר עם המגל, אבל אם אתה תולש בידיך אין דין של לקט. ותכוודא בדומה לכך למענו לגבי אופרת כרמך לא תלקט, לא הפורט בידו, כל דין של פרט שהגרגיר או שניים של מהענבים שנפלו בעת הבצירה שייכים לעניים, זה דווקא אם בצרת בכלי, אבל אם בצרת, אם תלשת ביד, הרי שגם גרגיר או שניים שנופלים, אין עליהם דין של אופרת כרמך לא תלקט, אלא זה שייך לבעל הבית ולא לעניים. ראינו במשנה תוך היד ותוך המגל לעניים, אחר היד ואחר המגל לבעל הבית, וראינו שיש במשנה ספק לגבי ראש, מחלוקת ראינו. רב כהנא ורב תחליפה נחלקו חד, אמר תוך היד ותוך המגל. הכוונה של המשנה, שאם נשרו השיבולים מהתבואה, שהיא גם בתוך היד וגם בתוך המגל, רק אז יש דין של לקט. אבל אם התבואה שנשרו ממנה השיבולים בתוך היד, אבל לא בתוך המגל, או להפך, שהייתה בתוך המגל ולא בתוך ידו, אין זה דין של לקט. וחרנך הרברו האחר ביר ואמר שכאשר המשנה אומרת תוך היד, הכוונה תוך היד ואפילו לאחר המגל. כלומר, שאם התבואה או בתוך היד או בתוך המגל, זה דין של לקט. ולא צריך שהתבואה תהיה בתוך שניהם, אלא מספיק באחד מהם, זה מחלוקת בפרשנות דברי המשנה. ראינו במשנה שבחורי הנמלים, העליונים לעניים והתחתונים של בעל הבית. רבידה בשם שמואל בא ומבאר מה זה עליונים ומה זה תחתונים. העליונים לעניים, הכוונה בלבנים. ישנם גרגירים שהצבע של הגרגירים הוא לבן, כפי שתבואה בשלה עומדת לקצירה, כאשר היא עומדת בשמש ומתייבשת, הרי היא נעשית בהירה יותר. ולכן ברור לנו שהגרגירים הללו, הם נפלו בעת הקצירה, ולכן דינם כלקט זה שייך למי לעניים. ואילו התחתונים שצבעם ירוק, והדבר מלמד אותנו שהם נפלו מהקמה בעודה מחוברת בטרם ייבושה על ידי השמש, הרי שאין דינם אלא לבעל הבית ולא לעניים. רבי מאיר אומר הכל לעניים, מדוע שספק לקט לקט שאי אפשר לגורן לצאת בלא ירוקים. רבי מאיר אומר הכל שייך לעניים, מדוע? כי גם הגרגירים הירוקים ישנו ספק שבכל זאת גם בתבואה שכבר הבשילה והתייבשה בשמש יש גרגירים שצבעם לא השתנה, ולכן ייתכן שהם שייכים לעניים כי ספק לקט לקט. אמר רבי יהודה או רבי יוחנן, יש כאן שתי גרסאות. המשנה שלנו שאומרת בסיפה שספק לקט לקט, הרי סבורה כדעתו של רבי יהודה בן חגרה או רבי יהודה בן אגרה, יש כאן שתי גרסאות לתנים. גר שנתגייר והייתה לו כמה. וכעת נשאלת השאלה אם הוא חייב בלקט שכה ופאה, הדבר תלוי. אם התבואה, אם הקמה שלו נקצרה עד שלא נתגייר, פטור. כי רגע הקצירה הוא הרגע המחייב כפי שלומנו בדף הקודם, וברגע הקצירה הוא היה גוי, הרי שהוא היה פתום מלקת שכה ופאה. אולם אם הקצירה הייתה לאחר מי שנתגייר, הרי שהוא חייב בלקת שכה ופאה, ואם ספק הוא שם פועלים שיקצרו, והוא לא יודע אם הקצירה הייתה קודם גירותו או לאחר גירותו, הרי הוא פתור, רבי יהודה בן חגרה מחייב. למה רבי יהודה בן חגרה מחייב? כי ספק לקט לקט. הרי שהפסקה האחרונה של משנתנו, שאומרת שספק לקט לקט, כלומר מספק תיתן לעניים, הרי כדעתו של רבי יהודה בן חגרה. ריש לקיש אמר דברי הכל, היא אומר ריש לקיש לא. גם חכמים במשנתנו, החולקים על רבי יהודה בן חגרה, גם הם סוברים שאין מקום לדמות בין סוגיית אותו גוי שהתגייר, ואנחנו לא יודעים האם הקצירה הייתה לפני גירותו או לאחר גירותו. שמה כולם מסכימים שהוא יהיה פתום ממתנות עניים, מדוע ישראל שעיקרו חייב ספיקו חייב, גוי שעיקרו פתור ספיקו פתור. המשנה שלנו דנה בישראל, אז ישראל חייב בלקט שכה ופאה, רק פה אני מתלבט האם הגרגירים הללו מאיפה הם, הם לקט או לא לקט. אז מספק הוא חייב לתת, למה? כי בבסיס הוא חייב, והשאלה אם הוא חייב את הלקט הזה או לא, תחמיר. אבל גוי, הרי בבסיס שלו הוא פטור. שמה יש לי ספק על עצם החיוב בכלל של לקט. לכן שם מספק יש להקל ולומר שהוא פטור מלקט. אמר רבי יוחנן, כך היה רבי מאיר משיב את רבי יהודה בן חגרה. גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מבארים כעת את המשנה. במשנה ראינו שרבי מאיר אומר שהכל לעניים מדוע שספק לקט לקט. ומשמע שכולם מסכימים עם הדין הזה, וזה סברתו של ריש לקיש, שכולם מסכימים שספק לקט לעניים. אבל לפי רבי יוחנן, יש מחלוקת האם ספק לקט לקט. ברבי יוחנן לבאר את המשנה, כך היה רבי מאיר משיב את רבי יהודה בן חגרה. אתה רבי יהודה בן חגרה סובר שספק לקט לקט? אין את מודה לי שספק לקט לקט? כלומר, מה הכוונה שספק לקט לקט? משמע, שגם מי שחולק בדין הגרגירים התחתונים, הוא מודה כאן. זה נאמר לגבי רבי יהודה בן חגרה, מדוע? אומר לו רבי מאיר, מכיוון שאתה סובר כמוני שספק לקט שייך לעניים, תודה לי אם כן שגם הגרגירים התחתונים של העניים, כי זה חלק מספק לקט. אבל חכמים שחולקים על רבי יהודה בן חגרה בדין ספק לקט, שם לשיטתם לא טען רבי מאיר. לשיטתם הוא מודה שבאמת ספק לקט הוא לא לקט. אלא כל מה שרבי מאיר דיבר זה לא לכולי עלמה, זה לפי שיטתו של רבי יהודה בן חגרה שסבור כמוהו. אבל ריש לקיש שסובר שכולם יודעים שספק לקט לקט, הוא סובר כך, כך היה רבי מאיר משיב את החכמים, ואומר להם, אי אתם מודים לי שספק לקט לקט? אתם חולקים עליי? הרי כולם מסכימים שספק לקט לקט. ומניין שספק לקט לקט, מה המקור לכך שמספק יש לזה דין של לקט? הרי לכאורה יש לנו כלל, המוצאים מחברו עליו הראיה, כך מבאר מהר הפודלה. ובעל הבית מוחזק הוא, אם כן כיצד העניים יכולים להוציא מבעל הבית, הרי יש כאן ספק. משיב הירושלמי רבי שמעון בן נחמן בשם רבי יונתן מביא את הפסוק בתהילים פ"ב. אני ורש הצדיקו. מה הכוונה הצדיקו? בוודאי לא הכוונה שאנחנו רוצים להצדיק אחד מהם, או בגלל שהוא עשיר או בגלל שהוא עני, בוודאי שלא. אלא הכוונה הצדיקו במתנותיו. כלומר, כאשר עולה לדיון ויכוח בין העשיר לבין העני, והעשיר אומר אני מוחזק זה שלי, ואני אומר לא, יש לי כאן לקט, גם אם יש ספק, והיה צריך להיות המוצא מחבור עליו הרעיה, תצדיק את העני במתנותיו ותיתן לו. זה המקור לכך שספק לקט לקט. ריש לקיש אומר בשם בר כפרה, כתוב בפסוק לא תתה, משפט אביונך בריבו, משמע דווקא כאשר יש ויכוח, מריבה דין תורה בין עני לעשיר, אל תתה לטובת האביון. בריבו אינת מתה, הוא דווקא בדין תורה, אבל מתה הוא את במתנותיו, כאשר ישנו ספק מתנות עניים, אדרבה, חתל לטובת העני, לכן ספק לקט לקט. מקור נוסף, אמר רבי יוחנן, ומה היא מה ששנה לנו רבי? שרבי דרש לעני ולגר תעזוב, מה הכוונה תעזוב? הנח לפניהן משלך. רבי למד שהמילה תעזוב המיותרת באה ללמד אותנו, שגם כאשר ישנו ספק, תעזוב משלך מספק, אתה מוציא מחברו על עברי, אתה מוחזק בעל הבית, בכל זאת תיתן לעני מספק. אמר רבי לה, כתיב נאמר לגבי שכה לגר, ליתום ולמנה יהיה. המילה יהיה מיותרת, אלא היא באה ללמדנו בין מנדידך, בין מדידה. גם אם זה לפעמים על חשבונך, כי אתה מוחזק, ספק לקט לקט תן לעני. אז ראינו ארבעה מקורות שלמות שיש כלל, מוצאים מחברו עליו הראיה. אדרבה, ספק לקט לקט, תיתן לעני, כאשר אתה מסופק אם מגיע לו, בכל זאת תיתן לו את חלקו, למרות שיתכן ולא מגיע לו. הדרן הלך פרק הפאה ניתנת, כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק חמישי, פרק גדיש. אומרת המשנה, גדיש שלא לוקט תחתיו. המשנה שלפנינו עוסקת בשאלה, מה דינן של שיבולי הלקט שהתערבו בשיבולים של בעל הבית? אז גדיש שלא לוקט תחתיו, לשון המערה פודלה, היינו שקיבץ ערימות הרבה, ועשה מהן גדיש, והעמיד הגדיש על מקום אחד מן השדה, שעדיין עניים לו לקטו הלקט, הנופל שם בשד הקצירה. גם כך מבאר הפני משה, מי שאסף את העומרים, והקדיש אותם במקום אחד בתוך השדה, שעדיין לא לקטו שם העניים את הלקט. הרי נשאלת השאלה, מה שייך לבעל הבית, ומה שייך לעניים? הכלל קובע את המשנה, כל השיבולים הנוגעות בארץ, הרי הוא של עניים. כלומר, השיבולים של הגדיש שנוגעות בארץ, עליו לתת אותן לעניים. הפני משה מביא שהירושלמי מיד יביא, שכנס כנסו אותן חכמים, לפי שהגדיש על גבי הלקט, היה אסור לו להעמיד את הגדיש על גבי הלקט. דין נוסף, הרוח שפזרה את העומרין בשדה שעדיין לא לקחו ממנו את הלקט, וכעת שיבולי הלקט ששייכים לעניים, התערבו בעומרים שלו, הרי שעומדין אותה. כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן לעניים? צריך לראות שדה ממוצעת, מה השיעור של לקט שהיא מפרישה, ואת זה לתת לעניים. רבן שמעון בגמליאל אומר, לא צריך עומד לכל שדה, אלא נותן לעניים כדי נפילה. יש שיעור קצוב, העומד שעמדו חכמים, כמה לקט רגיל יש, ואת זה יש לתת לעניים. אומרת הגמרא אחת, אמר, עומדין אותה כמה לקט ראויה לעשות ונותן לעניים. וכעת אמר, כל הנוגעות בארץ הרי הוא של עניים, של הירושלמי סתירה בין הרישא לבין הסיפא. בסיפא שיש ספק מה אתה אומר, אתה הרי לא יודע כמה לקט יש, מה אתה אומר, בוא נבדוק מה הממוצע של הלקט, קילו, תן לעניים קילו חיטה. ברישא אתה כונס אותו, מה אתה אומר לו? כל השיבולים, ברישא מדובר ביהודי, שלא נתן לקט לעניים, והגדיש, הניח גדיש על גבי הלקט. למה גם שם אתה לא אומר, תבדוק כמה ממוצע הקרקע הזאת אמורה להוציא לקט, ואת זה תיתן לעניים. למה אתה אומר, לא, כל השיבולים שנוגעות בארץ שייך לעניים. מתרץ הירושלמי, רבי יבואו בשום רבי יוחנן, כנס כנסו אותו, מפני שגדש על גבי לקטן של עניים. ברישא אותו אדם פשע, יש לקט, מה הוא עשה? לקח גדיש, שהעמיד שם גדיש. מה אתה מעמיד פה גדיש? תן לעניים לקחת את חלקם. פגעת בעניים, תשלם יותר. אבל בספר הוא לא פגע. באה הרוח העיפה את הלקט, ואנחנו לא יודעים לזהות כעת את הלקט, מכיוון שהוא לא פגע בהם והוא לא פשע, מה אנחנו אומרים? כל מה שהשדה אמורה להוציא בממוצע, זה מגיע לעניים של הירושלמי, אם ברי שבאמת הוא עשה את זה במזיד, אני מבין מדוע כנסים אותו. עד כדול מזיד, אבל אפילו שוגג, ואם הוא עשה את זה בשוגג, למה יש לכונסו? ועוד שואל הירושלמי, אפילו קריחות, אם השיבולים שעל השדה היו קשורות, ואין חשש שהן התערבו עם שיבולי הלקט, ועניים בכל זאת יכולים לסלק את החבילות ולקחת את שלהם. בכל אופן הרי הדין הוא שחל הכנס, למה כאן יש סיבה לקנוס אותו? ולא עוד אפילו חיטים על גבי סעורים, ששם בכלל לנירוב, כי הגדיש שהוא שם זה חיטה, ושיבולי הלקט הם סעורים, בכל זאת הרי כנסו אותו. איזה סיבה יש לקנוס אותו? ואפילו גדשו אחרים חוץ מדעתו, גם אם מישהו אחר הניח את הגדיש שם, כונסים אותו, ואפילו קרא לעניים שיקחו את הלקט ולא באו, כונסים אותו. מה הסיבה לכל זה? כאן אנחנו רואים שגם אם אותו אדם לא פשע, הרי שכונסים אותו. והסיבה באמת שכונסים בכל המקרים האלה, משום לא פלוג, הרי שהכנס הוא כנס כללי. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אמי בשם ריש לקיש, אומר דבית שמאי, משנתנו סבורה כשיטת בית שמאי. משנה שלנו סוברת כשיטת בית שמאי, שבית שמאי אומרים אפקר לעניים אפקר. הרי נשאלת השאלה, כאשר אתה נותן את כל זה לעניים, הרי אין לזה באמת דין של לקט. אתה כונס את בעל הבית ונותן לעניים. אם אין לזה דין של לקט, לכאורה עניים היו צריכים לעשר, למה עניים פטורים ממעשרות? הרי דין של לקט, דין הלקט עצמו פותר את התבואה שאתה נותן לעניים ממעשרות. אבל אם אתה מחליט עכשיו מדי רבנה לתת להם ומדורית, זה לא מגיע להם, אלא אתה מחמיר לתת להם, יוצא שזו תבועה שהיא לא מוסרת, ואין לה דין של לקט, למה עניים לא חייבים לעשר? אלא בהכרח שהמשנה שלנו סבורה כדעת בית שמאי, שמכיוון שרק עניים יכולים לקבל את הלקט, הרי זה דומה להפקר לעניים, והפקר לעניים הוא בגדר הפקר, כי הרי לפי בית הלל שאומרים שהפקר רק לעניים הוא לא הפקר, אלא רק הפקר שכל אחד יכול לזכות כולל השירים הוא הפקר, יוצא לפי שיטתם של בית הלל שכאן זה לא הפקר. אז לקט זה לא כי זה ספק לקט. הפקר זה לא כי לא נתת, אתה לא נותן לעשירים כאן אפשרות לקחת. אז למה העניים יהיו פטורים ממעשרות? אלא בהכרח שמשנתנו סבורה כשיטת בית שמאי. אמר לרבי יסה, שמענו שהוא פטור ממעשרות ודברי הכל. אומר רבי יסה, לא חייבים להעמיד את המשנה כבית שמאי. גם ככה קשה מאוד להעמיד את המשנה כבית שמאי, כי צריך להעמיד אותה כהלכה, כדעת בית הלל. אבל גם בית הלל כאן יודו שהוא יהיה פטור ממעשרות. מדוע? דברי הכל משום כנס, שהפקר בדין הפקר. כלומר, יש מושג שנקרא הפקר בדין הפקר. תכף הירושלמי יביא מקור להפקר בדין הפקר. אבל אם זה הפקר בדין הפקר, ממילא זה פטור לגמרי ממעשרות. וזה שחכמים החליטו שההפקר הזה יענו מזה עניים, ולא עשירים, זה החלטה של בית הדין. אבל הדין של ההפקר כבר קיים כאן בלדין. שואל הירושלמי, ומניין שהפקר בדין הפקר? משיב הירושלמי, כתיב נאמר בעזרא י' פרק ח', לגבי עם ישראל שהגיע לכאן בתחילת בית שני, והיו הרבה יהודים שנשואים לנוכריות, ועזרא הסופר עשה סדר בדבר והציל את עם ישראל מתבוללות, איך עזרא הסופר מנע מהם להמשיך לחיות עם נשותיהם הנוכריות? הוא הציב להם אולטימטום, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצד השרים והזקנים יוחרם כל רכושו. אז אדם היה צריך להחליט, האם אני הולכים להחרים לי את כל רכושי או לא. מה היסוד לעזרה להפקיר את כל רכושם? איזה יתר, איפה כתוב בתורה שמי שהתחתן עם גויה אפשר לקחת לו את כל הרכוש? זה לא כתוב. התשובה היא, הפקר בדין הפקר. אז זה המקור לכל המושג שנקרא הפקר בדין הפקר. שואל הירושה ממיניין שהוא פטור מן המעשרות, מה המקור לכך שאם בית הדין הפקיר את התבועה, הרי התבועה פטורה ממעשות כמו אצלנו, שהספק לקט הזה, שמדורית לא שייך לעניים, ורק מדין הפקר בדין הפקר זה שייך לעניים, מה המקור לכך שזה פטור ממעשות? משיב הירושלמי, רבי יונתן ברי בנו של רבי יצחק ברך המבארים, שם על המנעד יש ללמוד זאת מהמשנה. אומרת המשנה, אין מעברין את השנה, לא בשביעית, כלומר שנה של שביעית לא מעברים אותה, לא מוספים לחודש נוסף באדם, ואף לא במוצאי שביעית, גם לא בשנה השמינית. אם היא ברורה בכל זאת, הרי זו מעוברת. שאלה ירושלמי, בחודש אחד שהוא מוסיף, לא פטור ממעשרות? הרי אם חכמים, אם בית הדין מגיע ומעבר את השנה השביעית, יוצא שיש כאן עוד חודש פטור ממעשרות לפירות. ונשאלת השאלה, למה? איך חכמים יכולים? הרי השביעית פוטרת ממעשרות. אבל זה לא השביעית, זה אתה בית הדין החלטת להוסיף חודש. רואים מכאן שכאשר בית דין מחליט, זה פטור ממעשרות. לכן גם אצלנו, כאשר בית הדין מחליט שהספק לקט שייך לעניים, הרי הם פטורים ממעשרות. של הירושלמי, עד כידון שביעית, מוצאי שביעית, מה איתמה? למה לא מעברים את השנה במוצאי שביעית? מילא לא, מדוע לא לעבר את השנה בשביעית? אני מבין. מדוע? כי יש לאנשים איסור לאבד את האדמה בשנה השביעית. אתה מוסיף עוד חודש, אתה מוסיף עוד קושי לאנשים. אבל למה לא במוצאי שמינית? מתרץ הירושלמי, אמר רבי אבון, שלא לרבות באיסור חדש. הרי בחודש ניסן, בתזיין בניסן, בשנה השמינית, כמו מותר לאכול מהתבואה החדשה. שנה שבוע לא היה להם תבואה, כי הם לא זרו. השנה יש להם תבואה. אם אתה מעבר את השנה, יוצא שאתה עושה אדר ב', זה אומר שחודש ניסן יהיה חודש קדימה. זה אומר שיהיה לאנשים קושי נוסף, עוד חודש לא יהיה להם מה לאכול. לכן לא מעברים גם לא את השנה השמינית. רבי זירא בשם רבי אבא אומר, עד תימר, כל זה דווקא, עד שלא יתירה בי להביא רק מחוץ על הארץ לארץ, אבל מרגע שאפשר להביא תבועה מחוץ על הארץ לארץ, אז אין בעיה. אבל מי שיתירה בי להביא רק מחוץ על הארץ, היא שביעית, היא שני שבוע. אז זה שאתה מעבר את השנה, או את השנה השביעית, או את השנה השמינית, אתה לא מוסיף עוד רב בארץ ישראל, מדוע? כי אפשר להביא תבועה מחוץ לארץ, אין בעיה. אז יהיה תבועה מחול, וכאן בארץ לא יהיה, אבל יהיה מאיפה לאכול. תני מביא ירושלמי ברייתא שאומרת, אין מעברין את השנה, לא בשנה השביעית ולא בשנה השמינית ולא במוצאי שביעית, אבל בשער שני שבוע, אלא בשער שני שבוע, דווקא ביתר השנים. ואם היא ברורה בכל זאת, הרי זו מעוברת. אומר הירושלמי, אמר רבי מנעד, אתה תאמר בראשונה, מתי אתה אומר שלא מעברים את השנה? בשנה השמינית זה דווקא בזמן שהיו השנים כסדרן. אבל עכשיו שאין השנים כסדרן, והתבואה החדשה בלאו הכי עדיין לא בשלה בזמן תדיין בניסן, הרי שאם מוצאי שביעית אישה שני שבוע אפשר להעביר גם את השנה השמינית. מדוע? כי ממילא התבואה עדיין לא בשלה בשנה השמינית. תני של בית רבן גמליאל עברו במוצאי שביעית מיד, ואכן בית רבן גמליאל עברו את השנה השמינית. אז אנחנו רואים שמכיוון שהתבואה לא הייתה כסדרה, הרי שהם הבינו בכך שהם לא גורמים צער ולא מוסיפים מציאות של רעב, ולכן הם עברו את השנה השמינית. עד כאן היינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052 716-4226, יהיו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד